אנחנו בעמוד 102, יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 102, נמצאים כבר בדוגמה השנייה. הדוגמאות האלה, עניינם, זה בעצם להפגיש אותנו עם כל מיני צורות התמודדות של חיזוק כוח הרצון שלנו. כוח הרצון לפעול נכון, כוח הרצון לפעול בצורה מוסרית, כוח הרצון להיחלץ ממצבים רגשיים שהם מאיימים על אובדן שליטה וכן הלאה. על זה מדובר כאן בעצם. כן? ראינו את הדוגמה הראשונה שהובאה בעמוד 102 באותיות הקטנות עם הריבועים מימין. ראינו את הדוגמה הראשונה שהייתה באמת דוגמה מאלפת, למדנו אותה אתמול. אנחנו בדוגמה השנייה. כן? כל דוגמה מביאה אותנו, מפגישה אותנו עם מצבי קונפליקט שנפטרים באמצעות כוח רצון, באמצעות איפוק, מתינות, שליטה עצמית וגבורה, כן? הם נפטרים למקום חיובי. כן? אם כן, מוצג מצב מורכב שמזעזע את מערכות הרגש ומאיים להטביענו בתוך סערת רגשות, ונעשה איזושהי פעולה פנימית שבאמצעותה אנחנו למעשה מוציאים מתוק מאז ויקר מזולל. ואור מתוך החושך. איזה מין אלכימאי כזה שהופך את האופרת לזהב, אבן החכמים, מה שנקרא. אז נראה איך זה, כן, זה פעולה יהודית מיוחדת מאוד. כן, ביהדות היא מתקיימת באופן מאוד מאוד עמוק. עם ישראל מאז ומתמיד ידע להוציא, כן, בעזרת השם בעיקר, ידע להוציא מכל הנפילות האיומות שלו דברים מופלאים ביותר ברמת הכלל, גם ברמת הפרט של יחידים. כן? והיכולת המופלאה הזו היא מצויה בעצם בקרבו של כל יהודי ששליחותו כאן זה לקדש שם שמיים, והרבה פעמים דווקא במציאות של יתרון האור מתוך החושך. כן? יתרון האור מתוך החושך, יתרון האור שמתגלה דווקא מתוך החושך. אלו הדוגמאות, ולצורך העניין מובאות פה דוגמאות של נשים פשוטות שכל מה ש הם למעשה באו איתו, זה רצון כנה להשתפר ולהשתנות, כן? עם הדרכה כמובן, מדויקת של מנחת הקבוצות האלו, וכך הם הגיעו להישגים מאוד יפים. אז בואו נראה דוגמה שנייה. אני עוברת כעת טיפולים, השם ירחם, אני עוברת כעת טיפולים קשים בשל המחלה הממארת ממנה אני סובלת. כן, באופן כללי צריך לדעת שכאשר מדובר על מחלה בכלל, במחלה הזו בפרט, כן, יש פה מאבק גדול מאוד בין האדם לבין המחלה. מה זאת אומרת? כן, כמה מקום ממך, כמה מקום, כן, המחלה תופסת מהחולה, כמה מקום? היא תופסת 20%, ואם היא תופסת 20%, איזה 20% היא תופסת? האם היא תופסת את התודעה? האם היא תופסת את הרגשות? האם היא תופסת את האיבר הפגוע? אין מה לעשות. זה ממוקם איפשהו. מה היא תופסת? ככל שמחלה תופסת יותר חלקים של האדם, כך יהיה לו קשה יותר, בסופו של דבר להשתקם ולגבור. אנחנו חייבים להשאיר מחוץ למחלה חלקים שלמים, כן? של תודעה, רצון, נפש וכן הלאה וכן הלאה. ולנהל את המאבק עם אותם חלקים בריאים. כן? אני עוברת כטיפולים קשים. בשל המחלה אומרת, ממנה אני סובלת. יש פה תיאור ממוקד. כן, של המחלה, יש לי בחילות, ופעמים רבות אין לי חשק לזוז מהמקום או לבשל. זאת אומרת, זה מתפשט גם אל תוך הרצון, כפי שאנחנו רואים. זאת אומרת, זה לא רק באיבר הנגוע, אלא משם זה מתפשט גם לרצון, עד כדי אין לי חשק לזוז, כן, תנועת חיים, פעילות, התפתחות, אין לי חשק לזוז במקום או לבשל, כן, אפילו הרצון לאכול. כן? לא לזוז ולא לאכול. שתי פעולות שקיומיות חשובות מאוד. כן? אז יש פה התפשטות משמעותית של המחלה, כן? למוטיבציה, למורל, לתפקודים החיוניים, כדוגמת בישול ואכילה. אכילה לא נאמר, אבל יש תחושה שמדובר גם על זה. אבל אני אומרת, כן? בתוך המציאות הזו שאנחנו מתארים פה, שהמחלה היא כבר שדי תיכלה, לא בכולה, אבל בחלקה הגדול, כן? בתוך המציאות הזו, מה קורה בעצם? איך מתהפך הסיפור? איך מתהפך הגלגל? האם בכלל הוא מתהפך? כן? הסיפור הזה נועד להראות לנו מעשים גדולים של אנשים פשוטים. אנשים פשוטים. הם היו אנשים פשוטים, עד שהם עשו את המעשה הזה, אחרי שהם עשו את זה, אנחנו יודעים שהם גדולים. אבל לכאורה, אנשים כמונו, כמו כל אחד מאיתנו. מה קרה שם? כן, דווקא אחרי שתיארנו את הזירה הזאת בצורתה המורכבת, דווקא עכשיו יש מקום לבוא לראות איך היא התמודדה עם המצב הזה. כן, זה מציאות שאנחנו אפילו מפחדים לחשוב עליה, ולא עלינו כמובן, אבל מה היא עשתה? אבל אני אומרת לעצמי, כן, שאני מסוגלת להשתמש בכוחות שיש לי, לשאת אי נוחות, שימו לב, זו הגדרה מופלאה, זאת אומרת, המחלה זה אי נוחות, ותו לא. זו הגדרה יוצאת מגדר רגיל, אי נוחות. אי נוחות. זאת אומרת, מדובר פה על אי נוחות שנגרמה כתוצאה מן המחלה, כן? אי הנוחות הזו, אני לא, אני לא אתן לה בשום פנים ואופן שהיא תכריע אותי. זה לא נוח. האם בגלל שזה לא נוח אני שובר את הכלים? האם בגלל שלא נוח אין כבר טעם לחיים? זאת אומרת, עצם ההגדרה של המצב כאי נוחות הוא כבר יוצר צמצום והגבלה של המחלה, כן? למקום של אי נוחות ותלו. זה דבר מדהים, כן? אז ראינו. אם אני ממקם את זה באי נוחות, אני יכול לנהל את המערכה מול אי הנוחות. כי אי הנוחות הזו לא מבטלת את שאר כוחותיי. אם אי הנוחות מתפשט למקום של חוסר חשק לזוז, לבשל ולאכול, זה כבר לא אי נוחות. מה זה? המציאות. זה כבר לא אי נוחות, זה לא אי נוחות גרידה. זה לא אי נוחות גרידה. זה שלילה מוחלטת של כל הקיום. במצב כזה, אדם עשוי להרים ידיים. אנחנו יודעים שבמיוחד במחלה הזו, ברגע שאדם מרים ידיים ומתייאש מלהילחם, ימיו קצרים וקצובים. זו מחלה שבוחנת את כוח הרצון. כל מחלה מצריכה כוח רצון. מחלה, אתה יודע, שלושה, ארבעה ימים, כן, הווירוס ילם, קצת כדור, קצת מנוחה, קצת תה, מוגל מוגל, קצת תרופות צפטה, וזה בסדר. יש מחלות שבוחנים את כוח הרצון, חבל הזמן. ברגע שאתה לא ממקם את המחלה תחת ההגדרה של אי נוחות, ובשארית כוחותיך יוצא להילחם נגדה, יש חשש גדול שיתפשט עמוק עמוק, כן? בכל חלקי הנפש, גוף, מילה, וכן הלאה. אבל אני אומרת לעצמי, תראו, זה משפט גאוני. חשוב להבין, זאת אומרת, זה לא לעבור על זה ככה. אבל אני אומרת לעצמי שאני מסוגלת להשתמש בכוחות שיש לי. תראו, היא צריכה להגיד לעצמה, היא צריכה לשכנע את עצמה, אתם זוכרים? שדיברנו על שלושת השקרים שיסייעו לבריאות את הנפש שלנו, שאנחנו צריכים להגיד אמירות שאנחנו לא מזוהים איתם כל כך בהתחלה. כן? אבל זה אמירות ששייכות לתדר הרוחני של החיים. לתדר הרוחני שהוא האמת. רק מה? לא תמיד אנחנו נמצאים במקום, כן? של קבלת האמיתות האלה בפשטות. לכן צריך להגיד לעצמנו. זה נקרא שכנוע עצמי. אני אומרת לעצמי. אני צריכה לגייס את הכוח להגיד את האמת הזו. זה לא המצאה. היא לא בודה איזה מין הלב. זו אמת. אבל את היא צריכה להגיד את זה לעצמה. אני אומרת לעצמי. שאני מסוגלת, תהיה מסוגלת וזהו, למה צריך להגיד? היא צריכה להגיד, היא צריכה לעורר את עצמה. כן? ולפעמים אנחנו גם כן אומרים לעצמנו, לא, אני חייב, אני חייב ללמוד, אני חייב ללמוד. לא, זה לא ייתכן שאני אבטר, אני חייב ללמוד. לא, לא, אני לא יצא עכשיו להסתובב, אני חייב לשבת ללמוד, זה חשוב. אז פתאום אתה מוצא עצמך, יושב ולומד. פלא פלאים, מוצא עצמך, יושב ולומד. כי אמרת שאתה חייב ללמוד. האמירה הזו פגשה איזה יסוד פנימי בתוך הנפש, שהוא מזוהה עם האמירה, ואז ממילא, כן, נוצר הרצון הפנימי. בכל מקום, אני אומרת לעצמי, שאני מסוגלת להשתמש בכוחות שיש לי, ויש לי כוחות, יש לי כוחות, כן, לשאת אי נוחות, ומשתדלת ככל יכולתי לנהל חיים רגילים. עטו! מי שאכל שום וריחון עודף, יחזור ויאכל שום, כן, זה הביטוי, כן? שאדם לפעמים, כיוון שהוא כבר חטא, אז הוא אומר, אה, כבר חטאתי, אז אני אחטא עוד. אומרת הגמרא, האם מי שאכל שום וריחון עודף, יגיד, נו, כבר אכלתי שום, אז אני אוכל כבר עוד כמה שיני שום, כן? האם מי שריחון עודף, אכל שום וריחון עודף, יחזור ויאכל שום? זה עבודה שלו. מה אומרת הגברת? האם בגלל שהמחלה היא פגעה לי באצבע, אני אוותר על כל היד? היא עדיין בריאה. זה נקרא שובר כלים וחמתה. שמשהו לא יסתדר לך, אז אתה אומר, לא יסתדר לי, גם ישבור את הכלים. מה אתה עושה? אתה צריך לחיות בנותר. אדרבה, אם תדע לחיות בנותר, אתה תוכל לנצח גם את המחלה. ויש הרבה פעמים באמת בעיה, אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, אנחנו מדברים על עובדות. יש אנשים שחיים בנותר, כן, באמת, פרק גבורה או סיפור גבורה, או כמה פרקי גבורה, אנשים חולים, רשמו לעצמם, אחד מהם זה יהודי ששימח פה את הציבור במשך כמה עשרות שנים, כן, לא את כולם, לא כולם היו שומעים לקרוא, אבל ספי ריבלין למשל, כן, כן, הוא עכשיו מתמודד עם זה מני פאר, כן, כבר, זה לראות האנשים האלו, ושוב, אני לא, זה מדהים, לראות את האנשים האלו. ספי ריבלין, במשך כמה שנים הוא סבל מהדבר הנורא הזה, איך הוא משמח את הרופאים ואת האחיות שם בארצות הברית, בבוסטון, כן? כל הזמן שמח, הם בהלם מוחלט ממנו, וחוזר לארץ אחרי זה טיפול מסובך וקשה, ועולה על הבמה לשחק, אמנם תפקיד קצת יותר של זקן, בהתאם לכוחותיו, אבל קוצר תשועות, והקהל כולו מריע, והוא משמח אנשים, כן? וגורם לאנשים לחייך. איזה דבר מדהים, דבר מדהים. הוא לא מוכן לוותר על אזורי החיות שלו. בסדר, אז תגידו, לא ניצח. לא ניצח. זה לא נקודה. הוא רשם לעצמו פרקי גבורה, ושכרו הרבה מאוד, בכל רגע ורגע שהוא החליט לחיות. כי במצבו, בקלות אפשר לוותר על המשך החיים. בקלות אפשר לעשות המתת חסד לעצמך, כן? גם אם לא כפשוטו, המתת חסד של אובדן הרצון, אובדן התקווה, בקלות. מני פאר, תסתכלו על האיש הזה. הבדרן הלאומי, שמלווה את הציבור הישראלי כבר למעלה מ-40 שנה. תראו איך הוא נראה. אפילו להסתכל על עצמו בראי, זה מפחיד, מפחיד, מפחיד. והבן אדם הזה, איך הוא מספר? אני מסתכל בראי כל בוקר, אני דווקא נהנה מה שאני רואה, כן? כן? הוא מספר בדיחות על עצמו, הוא מחייך וכולי. דבר נפלא. מה אני אגיד לכם, התרגשתי. פשוט לקחתי זה מיד למקום של מוסר. כן? ויש כל כך הרבה דוגמאות לזה. לא מדבר כבר על ילדים קטנים. כן? ילדים קטנים, צעירים יותר, שמתמודדים עם מחלה בצורה נפלאה, מתוך אהבת חיים, שוקת חיים בלתי רגילה. הרבה סיפורים יש. אנחנו לא מבטרים על אזורי החיות. לא ממיתים את עצמנו בטרם עת. אם חפץ השם לאמיתנו, לא מתנו עדיין. לא מתנו. קשה. אבל יש חלקים של חיות. כן? תראו מה שאומרים, אפילו בשבת, כן? כתוב שמה, אסור לאמץ בעין. אסור לאמץ עיניו של גוסס. אדם גוסס, אסור לעשות לו עיניים ככה. זה נחשב נוטל נשמה. כל עוד יש לו חיות, כן? הבן אדם בלי הכרה, הבן אדם כבר... אתה עושה לו ככה בעיניים? נטילת נשמה. נשאר לו אזור של חיות. ואם הוא עדיין בחיים, סימן שהשם רוצה אותו בחיים. ואת הקיסטה דחיות הזו, את טיפת החיות הזו, אסור לסלק מן המציאות. שבריר שנייה כזה, של חיים כאלו, שבקושי אפשר לקרוא לזה חיים, הוא מאוד משמעותי. מאוד משמעות. גם לחולה עצמו, ודאי לסביבתו. אז מה נגיד על אדם שהוא לא גוסס ולא כלום? בסדר, יש לו. או, אז אני קורא את זה רגע מהתחלה, ברצף. כן, ככה לחרוז את כל הדגשים שאמרנו. אני עוברת כעת טיפולים קשים בשל המחלה הממארת, ממנה אני סובלת. יש לי בחילות, ופעמים רבות אני חושב שכזוד מהמקום עול ושאל. אבל, אני אומרת לעצמי, שאני מסוגלת להשתמש בכוחות שיש לי, לשאת אינוחות, ומשתדלת ככל יכולתי לנהל חיים רגילים. כל המחובר אל החיים, יש תקווה. להפוך את המכון הממאיר למכון מאיר. מכיוון שאני יודעת, שכוח רצון זה, הוא זה שיעזור לי לעבור את התקופה הקשה הזו. ויפק רצון מהשם. יוצא פה דבר גדול מאוד, רבותיי. זה לא כתוב כמובן. אבל אנחנו בהחלט רשאים להסיק מסקנה. החיים נמשכים אחרי הרצון. בכל מקום שמתגלה רצון, זה לא רק שאתה יכול לבצע פעולה, לבשל. במקום שיש רצון, חוץ מהפרקטיקה של רצון, שהיא מבשלת, עצם הרצון הוא מושך חיים. לא התפקוד. התפקוד הוא חשוב. אבל עצם הרצון לתפקד, עוד לפני התפקוד עצמו, עצם הרצון הוא עוזר לעבור את התקופה הקשה הזו. פלא פלאים. רצון הוא חשוב. רחמנה לי בביי. שאני יודעת שכוח רצון זה, הוא זה שיעזור לי לעבור את התקופה הקשה הזו. כשאנחנו עוסקים בעולם הרצון, אנחנו למעשה מקשרים את העולם שמעל הטבע, עם הטבע. המחלה הזו היא בטבע, היא בטבע הפיזי. או כל דבר אחר. זה בטבע הפיזי. כשאנחנו מאמצים את הרצון, אנחנו מביאים מימד שהוא מעל העולם הזה. נקודת הרצון הפנימית, אומר הרב קוק בראות הקודש, נקודת הרצון, אין להבין את פליאת הרצון, כך אומר. אין להבין את פליאת הרצון, כי אם בתור נטף מהחיים האלוקיים האינסופיים. זה המשמעות של רצון. אני רוצה לחיות. כמו שאמרו על הנמלה, שמאכלה חיטה וחצי, ומצאו אצלה בתוך הקן, מצאו אצלה כמות עצומה של חיטה. למה? אומרת הנשמה, השם יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים. היא מכינה. תשוקת החיים שלה היא כוח אדירה. היא מכינה. האדם צריך להיות בתודעה של רצון אז לחיות. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. טוב, דיבורים, דיבורים. הלוואי שדיבורים שאני מדבר יפעלו עליי. Okay. ויתנו לי את הכוח לא ליפול למיטה שאני מגיע הביתה. הלוואי. שם יעזור. יהי רצון של זכות דברים שאני אומר, שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב. זכה לקיים את מה שאני אומר בעזרת השם. נאה דורש, נאה מקיים. תורת השם, מה אני אגיד לכם? אבל חשוב גם להגיד את זה. אני לא אומר את זה בתור מי שהיה שם. בתור מי שזקוק לזה נואשות. נואשות זקוק לתורה הזאת, תורת הרצון. נואשות. באמת, אני אומר, להתגבר, צווים שלי נוחות. דרכנו כבר מקודם, אז מכילה, לא תהיה הבנה. רצון. אני יודעת שכוח רצון זה, הוא זה שיעזור לי לעבור את התקופה הקשה הזו. כן, נפלא, יוצא מגדר רגיל לראות איך האישה הזו, היא תרוממה, כן, לעומק נפלא כזה, תרומה לגובה כזה, עד שיחזה בכוח הרצון, אחוז בכיסא כבודי, והשב למחלה תשובה. גם אם לא תגבור על המחלה, אבל ודאי וודאי שכל רגע שנחזה ברצון, כן, ודאי וודאי מוסיף לה לסחרה בעולם הבא, גם לדבקות שלה בקדוש ברוך הוא בעולם הזה, וודאי בעולם הבא. זה הסיפור השני. סיפור שלישי, בוא נראה מה הוא מפגיש אותנו. אינני אוהב להתארח בשבתות אצל ביתי, היות שיש לה ארבעה ילדים קטנים, והמולה שם תמיד גדולה. כנראה מדובר בטיפוס מופנם, שלא יכול להיות, נכון? שלא יכול להיות בהמולה. הוא זקוק למרחב ומרחק כדי בכלל להתחבר למאורעות. אבל כידוע, ילדים קטנים לא חסים על אנשים מופנמים, ויש להם את הקצב שלהם, ואת הניגון שלהם. ולא פשוט, לא פשוט. מיוחד אמהות מופנמות לילדים בלגניסטים. זה חוויה מסמרת שיער. היות שיש לה ארבעה ילדים קטנים והמולה שם תמיד גדולה. הוא לא מצליח לפתח שום מחשבה, הוא לא מצליח להתיישב בדעתו, כל הזמן נסחף עם המולה של הילדים, כן, למקום נמוך, שטחי. אבל למען אשתי, אני אומר לעצמי שאני מסוגל פעם במספר חודשים, איזה נדיבות לב, לשאת את אי הנוחות הכרוכה בשבתות כאלו, כדי שנוכל להיות כולנו ביחד. אז כמובן דובר פה באישה שיודעת שבעלה הוא טיפוס מן הסוג הזה. כן, ודאי. שבר הזה, אם היא לא הבינה שהוא טיפוס מן הסוג הזה, היא מתפלאת למה רק פעם אחת בכמה חודשים הוא מוכן לבוא לביתו. כן? אבל כיוון שהיא מכירה אותו היטב, זה לא ההזדמנות היחידה שהיא נותנת לו ספייס ומרחב, כנראה גם בחיי היומיום, היא מניחה לו להיות יותר עם עצמו, יותר להתבודד וכן הלאה. כן? מכל מקום, מבחינתו זה ודאי גבורה, פשוט לא מכירים את האדם ולא יודעים את ההתמודדות שלו. אם היינו מכירים, היינו יודעים שלבוא פעם בכמה חודשים לביתו, זה גבורה עצומה מבחינתו. גבורה עצומה מבחינתו. ולמה הוא עושה את זה? למען אשתי. למען אשתי. זה למען אשתי. זאת אומרת, פה גבר החשבון הזוגי. החשבון הזוגי הוא גבר על אי הנוחות, והמופנם מתגלה מעט כמוחצן, ומרשה לעצמו להיכנס למציאות של רעש והמולה של קטנים. יפה, בסדר גמור. מקרה פשוט, זוטות החיים, אבל גם מהם אפשר ללמוד. כן, בהשוואה למקרה הקודם, שדובר שם על מחלה, המקרה הזה נשמע לנו הרבה יותר פשוט, כן, רק נראה לנו הרבה יותר פשוט, צריך לדעת, כן, שטיפוס מן הסוג שתיארתי כרגע, בשבילו להיות מקום של המולה, זה לפעמים סבל לא קטן, לא פחות מאשר אדם שחולה מחלה ממארת. לא פחות. זה, הקושי הנפשי הוא כל כך עצום, שזה יכול להיות ממש משבר. בסדר, אז לא אנחנו נקבע מה קשה יותר, צריך לדעת כל דבר לגופו. והמקרה הרביעי שלפנינו, האחרון, חברתי התקשרה אליי ושאלה אם אוכל לאסוף ביגוד וכלי מיטה עבור משפחה ענייה משכונת מאה שערים. פעולת התנדבות של איסוף וריכוז בגדים למשפחה ענייה. היו לי המון דברים אחרים לעשות, כן? סוגיה של סדרי עדיפויות, מה קודם למה. הרגשת הפספוס והחמצה, כן? כאשר אנחנו בעצם פונים לעיסוק אחר על חשבון העיסוק שאותו רצינו לעשות. כן? חברך רוצה שתבוא לחתונתו, אבל אתה בדיוק באותו יום בא לקבל את פני אחיך בשדה התעופה בן גוריון שחזר אחרי 8 חודשים מהודו. מה אתה בדיוק עושה? סדרי עדיפויות. כן? אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מה אנחנו עושים בדיוק? כן? אנחנו נקלעים לא פעם למצבים כאלו, כן? של אינטרסים מנוגדים, זה סוגיה לא פשוטה, כן? מה שנקרא קלע הרעיונות הסותרים. אנחנו נמצאים במצבים, כן? שני רעיונות סותרים. מצד אחד אני עסוק בדברים, מצד שני אני מתבקש לאסוף בגדים עבור משפחה ממאה שערים. מצד אחד אני מאוד זקוק כרגע, כן? קצת לעשות איזושהי פעולה עם עצמי, תרבות פנאי מסוימת, קצת אולי לנגן, קצת אולי לצייר, קצת אולי לשמוע מוזיקה, כל מיני דברים שאדם צריך לפעמים לעשות לעצמו. כן? והנה הכיור מלא בכלים. זה חתיכת סוגיה. צריך להבין שבמוקד החוויה הנפשית, הדבר הזה נחווה לא פחות מאשר לפספס את המטוס לניו יורק. כן? ממש, את הטיסה שלך. זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כי הצורך, כן? לאותה הפגה, הצורך באותה מנוחת נפש היא כל כך דחוף, שעכשיו להתחיל לשטוף כלים זה פעולה סותרת, זה כמעט כמו מהילוך שלישי פתאום לנסוע ברוורס. לא דרך נוטרל, כדאי להדגיש, כן? לעבור פתאום לרוורס. זו חוויה, הייתי אומר, לפעמים טראומטית לנפש. ואדם צריך להיות מסוגל להכריע. כן? חברתי התקשרה ושאלה וכו'. היו לי המון דברים אחרים לעשות, אבל אמרתי לעצמי שאני מסוגלת להשתמש בכוחות שיש לי, לשאת אי נוחות, למען המצווה הזו. פלא פלאים. זאת אומרת, היא זיהתה את הקושי כאי נוחות בלבד, ונתנה מעמד של בכורה למצוות החסד. זאת אומרת, ההגדרה של המצב כאי נוחות, כן? היא תלויה באיזה ערך את נותנת למעשה של איסוף הבגדים. אם מעשה איסוף הבגדים זה לא מצווה, אם מעשה איסוף הבגדים זה מטלה, אבל לא מצווה, אין סיכוי שהקושי יוגדר כאי נוחות. אלא איך הוא יוגדר? סתירה מהותית. פער שלא ניתן לגישור. אבל ברגע שרוממתי את ערך המעשה מפעולה, ממשימה או מטלה גרידה, למדרגה של מצווה, הרי שאני כבר יכול לקרוא לקושי שיש לי כאי נוחות. אלא מה תאמרו? אולי הדברים שהיא רצתה לעשות, אולי גם הם מצוות? זו שאלה אחרת. מסתבר שלא. מסתבר שלא בזה מדובר. או גם מדובר במצווה, כן? שאלה מה היא רצתה לעשות, כנראה שזה לא עומד בסדר גודל מול מצוות חסד מן הסוג הזה של סיפוק סיפוק כסות. זה לא דבר פשוט. כשאנחנו מרוממים דבר למדרגה של מצווה באופן אוטומטי, או שהקשיים מסתלקים לחלוטין, הקשיים לעשות את הדבר, או שהם נתפסים כאי נוחות גרידה, אבל אנחנו מגובים בכוחות בלתי רגילים לעשותם, ממש כפי שאומרת בעמוד 13, שם לגבי אותה גברת שרצתה לקנות דירה בשכונה סמוכה לשכונתה, או באותה שכונה אפילו, היא מצאה דירת חלומות, מיהרה למקום כדי לקנות אותה, וגילתה שאחרה בשעה אחת בלבד. בשעה אחת בלבד מישהו קנה במקומה את הדירה. דבר נורא והיום. אבל איך היא עודדה את עצמה? שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו הטוב. אני יודעת שזו מצווה גדולה. לשמוח בשמחתו של הקונה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מרוממים מטלה למדרגה של מצווה, אין לנו כוח לעמוד, או לכל פחות, לכל הפחות, רצונות אחרים יגברו על המטלה הזו. חייבים ליצור סדר עדיפות אחר כדי שנוכל להתמודד עם הדבר. אני רק רוצה לסיים. היה עליי לשאת תחייה, אתם רואים? היה עליי לשאת תחייה, שימו לב, זה מרכיבים לא פשוטים, כן? להתגבר על תחייה, מבוכה, אכזבה ושעמום. אבל זה היה כדאי. היומיים. היה עליי לשאת תחייה, מבוכה, אכזבה ושעמום. אבל זה היה כדאי. כולם מסוגלים להיות שותפים בפעולות קטנות כאלה שדורשות אצילות נפש, רובם הם קטנות, אחת הייתה שם מאוד גדולה, שדורשות אצילות נפש ואומץ לב. בכל יום ויום מחיינו, אין יום שלא דורש מאיתנו להתמודד במצבים של אי-נוחות, כפי שפתחנו את הפרק והסברנו שהחיים בכללם, כן, הם מורכבים מאי-נוחות, אם אדם לא בורח לאזורי הנוחות כמובן. בדרך זו אנחנו מרגישים את חלק אלוקה ממעל שלנו, חלק אלוקה מתגלה דווקא בתוך סערת, כן? ההתמודדות עם מצבים של אי נוחות. שם הוא מתגלה. שם בחינת האינסוף מתגלה. הכל יכול מתגלה בתוך המצבים של אי נוחות. שם מתגלה במיוחד. לא במצבים של נוחות, שהטבע מסייע ממילא. רק במקום שהתוכניות משתבשות, במקום שהדברים הם לא פשוטים לקיום, שם אנחנו מגלים את הכוח האלוקי הגדול. בבחינת יבוא הכתוב השלישי, שזה ריבונו של עולם, ויכריע ביניהם. ככה אנחנו הופכים את התורה למציאות קיימת בחיינו. כן? צורך העניין, נסיים רק בזה, כפי שאמרה את זה ממש בהתחלה, כן? למציאות קיימת בחיינו. ההתמודדויות בעמוד 7, ממש בהתחלה, ההתמודדויות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו אינם מסתיימות בנו עצמנו. כל פעולה של ריסון עצמי, לא רק שמחזקת את הערכתנו העצמית, אלא גם מביאה קדושה לעולם. או בפסקה שלפני, כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, עלינו להשקיע מאמצים בלתי נלאים, כדי שנחוש שהשם יתברך אינו מציאות, עלינו ללמוד להעניק משמעות לאירועים. שמדברים על קרבת אלוקים, לא מדברים על פעולה של עלייה לעולמות העליונים, אלא הורדה של העולמות העליונים אל תוך המציאות שלנו, או בשפה של המודעות, גילוי כוחות רצון בתוך מציאות של אי-נוחות. אז האדם קרוב לאלוקים, ואלוקים קרוב אליו. אנחנו סיימנו פה את הפרק הזה, ונתחיל את פרק 16 פעם בעזרת השם.